אז מה עושים? דילמות חינוכיות עם איש החינוך, הרב רפאל קליינמן.
ערב טוב מאזינים יקרים, שוב אנחנו כאן בתוכנית אז מה עושים? אנחנו מאזינים לרדיו קול חי 93FM, 92.8FM. בתוכנית שלנו אז מה עושים? והפעם אנחנו נדבר על סוגיה שאני חושב שבהחלט תשרת לא מעט מאזינים. בתוכנית הקודמת דיברנו כאן על האתגרים החינוכיים של משפחות בעלי התשובה, ההתמודדויות הייחודיות והדרך הולכת. של הסביבה, להבין ולהקל. בהחלט התוכנית יצרה הדים, ואני חושב שיש עוד הרבה מה לדבר בנושא. אבל במסגרת הזמן שלנו, אנחנו לא יכולנו להרחיב יותר, ואולי בפעמים הבאות. היום מאזינים יקרים, אנחנו הולכים לדבר על משבר גיל ההתבגרות. כן? גיל ההתבגרות, הגיל המיוחד הזה, הגיל המעניין הזה, המאתגר הזה, המתבגר הזה. הגיל ש... תופסים אותו בבחינת של משבר, ואנחנו ננסה להבין מהו המשבר. כשבחרנו בעצם את ההגדרה, או את הטייטל, את הכותר, כותרת לתוכנית, חשבנו בעצם איך נגדיר את זה. האם נאמר גיל ההתבגרות למי קשה יותר, להורה או למתבגר? האם בכלל זו שאלה למי קשה יותר? האם בכלל יש פה מה להשוות? האם אנחנו יכולים להבין באמת מה קורה בגיל ההתבגרות? איך אפשר לעבור את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר? בואו ננסה לחשוב, וזה מה שהייתי רוצה להציף אתכם, המאזינים, בכמה שאלות שאתם תהיו מוזמנים כמובן לעלות ולהשמיע את דעתכם, אז מה עושים? אז מה עובר על ילדים בגיל הזה? מה עובר עלינו, ההורים בגיל הזה? למי ההתמודדות קשה יותר? להם, למתבגרים, או לנו, ההורים? ואולי מעל הכל, איך אפשר לעבור את התקופה הזאת בשלום? אז אתם מוזמנים לעלות לשידור, לומר לנו מה דעתכם, מה העצות שלכם, וגם לשאול. ובהחלט ננסה להיות כאן לעזרה לכל אלה שהיו רוצים לדעת איך כדאי ונעשה את זה בצורה טובה ביותר. בהמשך התוכנית יש לנו גם אורח חשוב ומכובד, ואנחנו נשמח לשמוע ממנו. ולכם המאזינים, מספרי הטלפון לעלות לשידור הם 03-500-9393, מספר הוואטסאפ לשליחת ההודעות הוא 055-333-9393, וכמובן דרך האתר בלחיצה על החלונית הודעה לשידור. אנחנו רוצים להודות לעורכת התוכנית אסתי הרשקוביץ, למפיק שלנו נתי שולמן ולטכנאי פנחס בינדר. נאחל לכם האזנה מועילה. נעימה ומוצלחת. כן, גיל ההתבגרות, הגיל המעניין הזה, הגיל המאתגר הזה. יש כל כך הרבה מה לדבר על גיל ההתבגרות, ובהחלט הייתי רוצה לספר למאזינים שלנו כמה דברים ש... כדאי לדעת אותם, כבר מההתחלה. ובכן, קודם כל קוראים לזה משבר גיל ההתבגרות. ההגדרה הזאת יכולה בהחלט לשרת לא מעט אנשים. מאיזו סיבה? הסיבה הפשוטה. איך אנחנו תופסים את המושג, את המילה, משבר? משבר מוכר לנו כשבר, דבר אסון נורא. איזה משבר? קרייסיס, משהו באמת שאי אפשר להתמודד מולו. אבל התורה מגלה לנו שלמשבר יש גם כן משמעות חיובית. כמו שאנחנו יודעים, אישה יושבת על המשבר, יש שבר במצרים, וזה אומר נקודת תחייה, התחלה מחודשת. המשבר הוא בעצם זמן של אפשרות לפתיחה מחודשת, להתחלה מחודשת, ליצירה של משהו חדש, של חיים. וזה תלוי בנו, איך אנחנו תופסים את המתבגר שלנו. הייתי בהחלט רוצה לשתף אתכם בכמה מאפיינים עיקריים שהם מאפיינים את גיל ההתבגרות, כדי שנבין בכלל מה קורה שם. אני רוצה לספר לכם שגיל ההתבגרות, מה שעל פי הספרות המקצועית התחיל בשלבים של גילאים 12, 13, הם השתנו והיום המתבגר שלנו הוא צעיר יותר, ולכך יש גם כן עדויות וסיבות מדעיות שמסבירות מה קורה למתבגר שלנו, איך זה יכול להיות שכבר מתבגרים בגילאים כל כך נמוכים, גיל 9 ו-10 כבר רואים ניצנים של מאפייני גיל ההתבגרות, ויש לזה סיבה. מה שאותנו מעניין זה, מה עושים עם זה? איך מתמודדים? אני בהחלט רואה לנכון לציין קודם כל את המאפיינים הבסיסיים של המתבגר. והייתי רוצה להתחיל כבר, ואני יודע שיש לנו מאזין שכבר ממתין על הקו, אבל נתן לו להמתין עוד רגע אחד, ולשתף אתכם קודם כל בהבנה הבסיסית. המתבגר עובר תהליכים של שינויים שהמכנה המשותף שלו, שלהם, של כל השינויים הללו, שהם בלתי נשלטים. אנחנו צריכים להבין, חלים עליו בעצם שלושה מאגרי כוח אימתניים, קשים מאוד, שהוא לא שולט בהם. השינויים חלים במישור הפיזיולוגי, וזה כמובן מהסיבה ההורמונלית. יש את השינוי הרגשי, שגם שם הוא בלתי נשלט, והשינוי המנטלי, האינטלקטואלי, שבעצם שם בשלושת המערכות האלה, המתבגר שלנו עובר תהליך שהוא לא בכלל יודע מאיפה הוא מתחיל, הוא לא יודע לאן זה מוביל, הוא רק יודע שקורה לו משהו שהוא לא יכול לשלוט עליו. עכשיו רק המחשבה הזו לבד יכולה לעזור לכל אותם שמתמודדים עם התהליכים שהם רואים לנגד עיניהם, והם לא מבינים איך זה פתאום הילד, כאילו הוא פתאום כזה, הילדה פתאום היא מדברת כך, הוא מגיב בצורה כזאת, ואנחנו ההורים מסתכלים ושואלים את עצמנו, מה קורה כאן? האם לנו יש שליטה על זה? האם לבחור יש שליטה על זה? מה קורה להם? אם אנחנו מבינים שזה בלתי נשלט, זה דבר שהוא קורה, ואנחנו צריכים אחרי הכל להודות, ברוך השם, שהילד, הילדה שלנו, הם הופכים למתבגרים, אנחנו לא רוצים אותם ילדותיים וקטנים. אנחנו שמחים בעצם העובדה שהילד הולך ומתפתח. נכון, אנחנו צריכים לדעת להערך בהתאם, אבל קודם כל צריכים להבין גם מה ההשלכות של כל אחד מהתגובות הללו שקוראים למתבגר שלנו. ואת זה אנחנו נעשה מיד בהמשך, לאחר שנשמע את המאזין הראשון שלנו. ערב טוב.
ערב טוב רב.
שלום וברכה. כן, מי יש לנו את הזכות לדבר עם?
עם משה.
שלום משה. אנחנו בסוגיית...
שלום וברכה.
אתה איתנו בסוגיית המתבגר?
אני לא המתבגר, אבל אני...
אני מתכוון, אתה רוצה לדבר איתנו בסוגיית המתבגרים?
כן, בסוגיית המתבגרים.
בכבוד, בבקשה.
אני נמצא בעיר שהיא מעורבת, ואני מתעסק עם נערים שבעצם הורים שחזרו בתשובה, וברוך השם הכניס את הילדים לישיבה, ויש לי כמה נערים בעצם שאני מטפל בהם, שבעצם הם בתהליך של דרדור מסוים. עכשיו, ההורים, שהם רואים מה שקורה מול העיניים שלהם, בעצם מאיפה שהם יצאו, אז הם קולטים כאילו שהילד שלהם בכיוון לשם, זה מאוד קשה להם, ובעצם הם מתנהגים בצורות לפעמים שהן לא חינוכיות, וזה לא, זה לא מה שאני רוצה לשאול את הרב. אבל יש בעצם דבר שהוא נותן לי איזה קונפליט מסוים. מצד אחד אנחנו מסתכלים על הצד של האמונה, שברור שכל מה שקודש ברוך הוא עושה הכל לטובה, וזה הכיוון, ואנחנו צריכים להאמין שגם אם הדבר הזה הוא נראה לנו כלא טוב, אבל זה הדבר הכי אמיתי שיש, וזה הכי טוב בעצם לילד ולהורי. אבל מצד שני, לפעמים, כאילו, דוגמה, יש לי אחד שהוא היה בישיבה מצוינת, והדרדר לאט לאט, התחיל לעבוד, והוא מרגיש ממש בתוך עצמו, כולו בסתירות. מצד אחד הוא רוצה ללמוד בישיבה, מצד אחד הוא יודע שהאמת היא נמצאת בתוך הישיבה והכל, ומצד שני, יש לו את הכיוון שהיצרים שרוצים שהלבוש המסוים, החברים שמפריעים לו, שאלה איך מתמודדים בעצם עם כזה דבר.
אוקיי. אז קודם כל אנחנו... מה שאתה מציין זה ממש המאפיינים הקלאסיים של המתבגרים, אוקיי? אין פה משהו שונה, רק הייתי רוצה לחדד את מה שציינת לאותם משפחות, האם מדובר שהילדים כבר נולדו לאותם בתים שהם כבר אין להם את הבחירה בקיום תורה מצוות, או שהם, בוא נגיד, ההורים חזרו ואחרי, וגם הילדים עם הזמן היו צריכים בעצם לחזור בתשובה.
לא, ההורים חזרו כבר, ואז בעצם חינכו את המשפחה, הם קמו תורה
שני.
טוב והכל.
אז אתה מדבר על דור שני של בעלי
כן,
תשובה.
כן, זה דור שני, אבל הם גרים בעיר בעצם מעורבת, okay. ויש להם בעצם חברים okay. שהם לא, ואז בעצם הם מושכים אותם. עכשיו, הבחור אמר לי, תקשיב, אני רוצה להתלבש טוב, אני רוצה להרגיש עם המודה החילונית בעצם, עם הדברים האלה, וזה מה שגורם לי להשתייך לדבר הזה, לקנות בגדים ולעשות דברים כאלה. ומצד שני, ההורה אומר, אני רוצה לתת לו את כל הדברים, יש לי את כל הכסף לתת לו, הוא ילד שמנת, הוא הכל, הוא ידע שלא חסר לו כלום, ומצד שני, איך הוא ככה בועט בי.
כן.
עכשיו, אני באמת, כאילו, אמרתי לו, באמת, לא אמרתי לו שאני בקונפליקט, אבל כאילו, אמרתי, בדיוק עכשיו אני שומע את הרב, אמרתי, אני אשאל את הרב.
אוקיי. אז אנחנו נסתכל על זה, סליחה, אנחנו נסתכל על כל המכלול וננסה להבין מה קורה שם. קודם כל צריך להבין שהמתבגר, כמו שאמרתי, עובר תהליך מאוד מאוד עם עצמו, שלא בהכרח שהוא מודע אליו, אבל הוא רואה שדברים קורים. אוקיי? עכשיו, אם ניקח את הנושא האמוני והבחירה שלו, נושא הבחירה בשמירת התורה והמצוות, או בקיום התורה והמצוות, ובמסגרת שהוא נמצא בה, באמת עד כמה הדברים באים מתוכו, כמה הוא באמת מבין שהוא באמת מאמין ובאמת יודע ובאמת מכיר ובאמת שמח במה שהוא עושה. זאת אומרת, הצורך שלנו במקרה הזה לעזור לילד להפוך להיות בוחר אפילו שהוא נולד לתוך המערכת. ובשביל לעשות את הפעולה האמיתית או הנכונה, זה באמת לגלות איתו ביחד מה האמונה שלו, על מה הוא מבסס אותה, מה היחס שלו לתפילה, מה היחס שלו לקשר לבורא עולם, כמה הוא באמת מבין שמה שהוא עושה זה הדבר הנכון והטוב והמועיל באמת בשבילו. לא ממקום של להגיד לו, מה יצא לך מזה? ואם תלך איתם, לאן זה יוביל אותך? לא, לא, לא. לא ללכת למקום, לא, לא להגיע לקיצון, לא למקום שהופך את הוויכוח למשהו עוצמתי יותר. הרי כשאתה מעמיד מישהו לפינה, הוא נלחץ, וכשהוא נלחץ, הוא מגיב בצורה שהוא לא היה רוצה. זה בלתי רצוי. אדרבה, בוא נאפשר לו להבין את מה שקורה לו. עכשיו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שנער מתבגר באמת נסחף אחרי דברים שמרגשים אותו. החברה מרגשת אותו. צריך לזכור שבגיל ההתבגרות, חוש הצדק הולך ומתחדד. אחד הדברים שמאפיינים מהצד האינטלקטואלי אצל המתבגר, זה שהוא מאוד מאוד מתחדד ומתלכד עם עצמו, והכל נראה לו, הוא רודף צדק. הכל צריך להיות הכי הגיוני, ולפי מה שמסתדר, לפי התפיסת עולם שלו. ועכשיו יש פרדוקס, כי החברים נוטים למקום אחד, וזה מה שנקרא תקופת העדריות, העדר לוקח אותו, וההורים הופכים להיות פתאום משהו בכלל לא מתאים, אפילו מיושנים, ולא, בכלל לא מבינים, ואז מתחיל בעצם הקונפליקט. אז קודם כל להימנע מקונפליקטים, להימנע מוויכוחים, ומה שכן זה לנסות לדבר על התועלת שבכל דבר. עכשיו, כשאני מתייחס לסימפטומים של לבוש, של ההשפעות החיצוניות שבאות מבחוץ, בוא נשב איתך, אתה מתבגר, ונבין, נכון, אתה רוצה את זה, זה באמת ישרת אותך, מה זה אומר? אתה בעצם יש לך משהו שהוא בעצם המאפיין שלך, הגדרים שלך, הדגל שלך, אתה נושא דגל. מה באמת המשמעות שלך לדגל שאתה חי איתו? לעובדה שאתה יש לך עליך את הבגד שאומר מי אתה. יתרה מזאת, בוא נראה מה הכוח שבך, מה האיכויות שבך, מה הדברים שהמאפיינים האמיתיים, הערכים שאתה גדל על פיהם, ולאן אתה לוקח אותם? במקום שאתה נמצא בחברה, עכשיו זה לא יכול לעשות ברמה של דרשות ושיחות מוסר, חד משמעי זה לא מתאים. אין להם את הסבלנות להקשיב עכשיו להרצאות ולדרשות. זה בא ממקום של שיח פתוח, שיח שמאפשר, ולקחת בחשבון שהוא לא זמין, הוא לא יכול עכשיו להקשיב לדברים שהם בטווח רחוק, בטווח ארוך. הוא יכול להיות קצר, ממוקד, ולתת לו את האפשרות, בוא נחשוב, אתה יודע מה? מה יש לך להגיד? אני חושב שמהמקום של שיח מכבד, נותנים לילד את הרגשה שהדברים שלו נשמעים, ברגע שהדברים שלו נשמעים, הוא יכול לקבל אותם. אם הדברים שלו לא נשמעים, זה כמו שלגיד, אני לא רוצה לשמוע אותך, זה לא מעניין אותי. המשפט הזה לא תופס. המשפט הזה מקומם. כן, אני איתך.
הוא נמצא במצב שהוא אומר לי, כאילו, נהיה בינינו שיח פתוח כמו שהרב אומר, וכמובן לא היה הטפה ולא היה הרצאות ודברים כאלה,
כן.
רק שיח מכבד בין שתינו והכל, אבל הוא אומר לי, תקשיב, זה היצר שלי, הוא בן אדם חכם, בחור חכם, כן. הוא אומר לי, אתה יודע שזה היצר שלי, ואתה יודע מה הבחורים עוברים, אתה יודע מה אנחנו, איך פה אנחנו נמצאים והכל.
נכון.
הוא אומר לי, הנה תראה, זה לשם אני נמשך, לשם אני רוצה.
אוקיי,
ומה... איך אתה יכול להגיד לי דוגמה שעכשיו אני לא רוצה, כאילו מה?
אתה באמת רוצה, אתה באמת רוצה, והרצונות שלך הם חזקים. השאלה שלנו בעצם, איך אנחנו מתמודדים עם עבודת היצר, למשל. האם בכל דבר שאנחנו, יש לנו יצר שדורש מאיתנו ותובע את חלקו, אנחנו נסביע אותו? לאן נגיע? איפה המקום שתעצור? בוא תגיד
כי הרב אומר ללכת על הכיוון של הריגוש, הריגוש בסופו של דבר הוא יסחוב עוד ריגוש וללכת להסביר לו את זה כמה זה לא נכון.
זה יותר מאשר להסביר לו, לתת לו לראות את הדברים. אתה רוצה דבר כזה היום, וזה מה שיספק אותך עכשיו. אוקיי, ומה קורה שזה נגמר, ולאן זה מוביל הלאה? בוא נחשוב, איפה הכוח האמיתי שלך? עכשיו, אם אנחנו מדברים, סליחה, על בחור בין 12, 13, 14, 17, תסכים איתי שהם בהחלט שונים, הנערים הללו. ילד בן 13 כן, עדיין יש לו את המרות, ועדיין יש לו את הקבלה. בן 17, 18, הוא לא כל כך כבר מקבל. איתו אפשר לדבר בשפה אחרת. בכל שלב של המתבגר, 14, 15, 16, יש קודים שצריכים לדעת לעבוד על פיהם. וזה אומר, בוא תפעיל שיקול דעת. בוא תפעיל את המחשבה שלך, בוא תראה. ופה אני חושב שהנקודה המרכזית היא לדבר על החוזקות, על היכולות שלך. ואני חווה את זה לא פעם ולא פעמיים. ברגע שאתה מעצים לנער המתבגר את היכולת שלו, את הכוחות האמיתיים שלו, את החשיבה המרחבית שלו, הוא פתאום מתבהר עד כמה אני באמת מסוגל. אז הוא גדע, ואני נורא רוצה, אבל כולם שמה. נכון, אני יודע, זה קשה. אני יודע שזה מאמץ אילאי. אתה, יש לך כוח? איפה הכוח שלך בא לידי ביטוי? איפה אתה באמת ממש את הכוח שלך? והכוח הזה שאתה עכשיו מכשיר את עצמך, יעזור לך לטווח הרחוק? אתה בונה את עצמך, להכשיר את עצמך הלאה, לחיים בטוחים, ליכולת שלך לקבל החלטות ולעמוד בהם כבר מעכשיו. אני חושב שה...
כן, אבל הוא אומר...
כן.
הוא אומר דוגמה, אני יש לי... הוא טוען כזה דבר, הוא אומר בעצם, כל בחור יש לו את ה... את השאיפה שלו ואת העתיד שלו. ועכשיו הוא אומר, אתה יודע שאתה לא מתכחש לעניין שיש בחורים שלא מתאים להם ללמוד. עכשיו הוא בחור חכם כמו שאמרתי, והוא אומר שהוא רוצה ללכת לדוגמה ללמוד בגרויות. הוא לא רוצה לשבת עכשיו בבית, להיות סתם איזה בטלן, לרדת לרחוב או משהו כזה. הוא רוצה ללמוד בגרויות ברמה יותר פתוחה.
אוקיי, אז פה
בנקודה... אז הוא אומר לי, בוא, אני אלך, אני אשאר ללמוד בישיבה כזאת וכזאת, ויש ישיבות כאלה שלומדים עד חמש, ומשלבים בגרויות. אומר לי, מה הבעיה בזה?
אז בסוגיה הזאת...
עכשיו, האורח...
כן, אני יודע, אני מכיר טוב טוב את הסוגיה הזאת של הבגרויות, וכל אלה שרוצים לרכוש השכלה, ואפילו מקצוע לעתיד ולחיים. ופה צריך לדעת להבהיר לבחורים המתבגרים שלנו, שהיכולת שלהם בעצם לרכוש את הידע הזה, היא ברוך השם היא קיימת. אבל באמת הוא יוכל להשקיע את הדברים האלה בתקופה נורא קצרה, בטווח בשלב מאוחר יותר. עכשיו זה זמן שאתה בונה את עצמך, ביכולת החשיבה, בלימוד. כל הגרסה של מה שאנחנו עושים עכשיו זה בנייה לטווח החוק. לא דומה, ויש מחקרים שמוכיחים זאת, שבחורי ישיבה, ונדבר ברמה של מחקרים מדעיים, שהוכיחו, היכולת הלימודית הקוגניטיבית של בחורי ישיבה בישיבה קטנה, זהה, ואם לא יותר, מסטודנטים בשנה ראשונה ושנייה. זאת אומרת, שעכשיו מה שאתה תוכל, מה שאתה רוצה באמת להגשים עם עצמך, אתה תוכל לעשות את זה. זה לא, זה בלתי נמנע. קודם כל, אני לא דוחה את האפשרות הזאת. אין החינם, באמת, יש זמן שאתה תוכל ללמוד את התחומים האלה. עכשיו תתמקד בדבר הזה. כשתרצה לעשות את זה, תוכל לעשות את זה בשנה אחת, בשנה וחצי. היום בחורים משלימים בגרויות בתקופה כל כך קצרה, כי בזכות מה? בזכות כל היכולת שלהם בלימוד, לימוד הגמרא שמקנה להם יכולות חשיבה ושיטות מתודיות מדהימות שמאפשרות להם ללמוד תחומים אחרים בהרבה פחות זמן. זאת אומרת, אדרבה, היכולת שלך לנצל כרגע את הכישורים התלמודיים, הלימודים האמיתיים, שישרתו אותך לטווח רחוק בשלב מאוחר יותר. אין סיבה שמעכשיו אתה תעשה את זה. אוקיי? זה דוגמה למשל שאפשר כן להסביר, וזה באמת מוכח. דבר שמוכח. היום יש את השחר הכחול, שזה בחיל האוויר, שמגיעים לשם בחורים אברכים, שלא, בוא נגיד, מסיבה כזו או אחרת, החליטו שהם פורשים או יוצאים ממסגרת של כולל, ומגיעים למערכת הזו בחיל האוויר, ומגייסים אותם, ולא סתם, הם ממשיכים כמובן לשרת, באופן שהם מכשירים ומגלים שם דבר מדהים. היכולות של האברכים האלה הרבה יותר גבוהות מחייל ממוצע בצבא, בחיל האוויר, בגלל הכישורים הלימודיים שלהם על בסיס מה שהם נדעו בגמרא בעולם הישיבות, והם רוכשים מקצוע והם לא משנים את אורחות חייהם, הם לא פורשים מחיי תורה מצוות, להפך, הם מביאים למימוש את הלימוד התלמודי שלהם באופן אחר, וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון.
הבנתי. עכשיו לגבי ההורה, כאילו, איך הרב מציע להתמודד? זאת אומרת, מה להגיד לו? שעכשיו דוגמה, איך הוא צריך לקבל את זה, מה הוא...
אז אני חושב
ש... אופן ביטוי שלו.
אוקיי, אז קודם כל מול ההורים, וזה הדבר המרכזי שאני חושב שצריך לזכור, לא להיכנס למחלוקות ולא לקונפליקטים, ולא למאבקי כוח, אוקיי? עכשיו, לתת להורים להבין אנחנו עכשיו מלווים אותו בתקופת הסער שלו. מלווים זה אומר, זה שני הגדות של הנער ולתת למים לזרום. לאפשר לו עכשיו, בוא, אתה יודע מה? בוא נבין את הרצון שלך. בוא נבין יותר מה באמת אתה רוצה, מה יש שם במה שאתה רוצה. ואתה יודע מה? אנחנו לא מתנגדים. אולי לא עכשיו. בוא ננסה, בוא ניתן לנו עוד הערכה של זמן. כיוון שבזמן הזה יכול להיות באמת, זה גיל כזה, שהרבה דברים נוצצים, ולא כל מה כל מה שזהב נוצץ. ממילא צריכים לשמור עליהם. ואתה יודע מה? כרגע, עכשיו, לא, אנחנו נחשוב על זה בשלב מאוחר יותר. בוא ננסה שתסיים איזה שלב מסוים בישיבה שלך, תסיים את הישיבה הקטנה, הישיבה גבוהה, ואחרי זה נאפשר לעצמך באמת להגיע למקומות שאתה רוצה. אבל תבוא בנוי יותר, תבוא מוכן יותר. כי הרי היום אתה רואה שאתה עובר טלטולים ממקום למקום. ובאמת, מי ערב לזה שאתה לא באיזשהו מקום בדרך, תלך לאיזשהו מקום שאתה לא היית רוצה להגיע אליו. זאת אומרת, פה צריך לתת להורים את הכלים להסביר להם שאתם כהורים צריכים להתחבר לרצונות של הילד, אבל לייצר איזו דחייה מסוימת שבשלב מאוחר יותר הוא יקבל את הדברים עם הרבה יותר הבנה, עם הרבה יותר שיקול דעת. אוקיי? אז משה בינתיים נמצא איפשהו, ואני מקווה שהמענה הזה נתן איזשהו כיוון, וגם לכם מן הסתם המאזינים, ואנחנו יוצאים למקבץ של פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים אליכם. כן, אז אנחנו בתכנית שלנו היום, סוגיית המתבגרים שלנו, למי זה קשה יותר, להורה או למתבגר בעצמו? המבוכה היא לא קלה, כי אם אנחנו נסתכל על מה עובר המתבגר שלנו, כמו שהתחלתי ואמרתי בתוכנית שלנו היום, המתבגר בעצם עובר שינויים שקשה לו איתם, קשה לו להתמודד, הוא לא כל כך מבין, הוא פתאום מגיב בצורה שהוא לא שולט בזה, הוא לא ממש שולט על הכוח הזה שמשתלט עליו. אתם מכירים בוודאי את המצבים שלמשל פתאום הוא ישן, הוא ישן, וכמה הוא ישן, וקשה לו לקום בבוקר. ולמה קשה לו? זה לא רק בגלל העובדה שהוא הולך לישון מאוחר. אם אנחנו מדברים על החיים של בן ישיבה, שמסיים את היום שלו, מתחיל אותו מוקדם, מסיים אותו מאוד מאוחר בלילה, מגיע הביתה במקרה הטוב ב-10:30, אחרי שהסדר נגמר ב-10 בלילה, הוא רוצה עוד לשבת להקשיב, הוא רוצה עוד לדבר, הוא רוצה 11:30, ואז מתחיל הזה, נו, לך לישון, כי אין לך קשה לקום בבוקר, אבל דעו לכם שלא בגלל שהוא הולך לישון ב-11, או ב-11:30, או ב-12 קשה לקום בבוקר, כי השינוי הפיזי שלו הוא גדל, והגוף בעצם עובר תהליכים של שינוי שהם מאוד מאוד מעייפים, ולכן קשה לו לקום בבוקר, בגלל רק הסיבה הזו הבסיסית ביותר, שקשה לו להתעורר מרוב שהגוף שלו כל כך עייף, מהמעמסה שהוא עובר בלילה. כל שכן, שהוא עובר התמודדות יומיומית, ברמה אינטלקטואלית, בהתמודדות שלו בעולם הלימוד, עולם שלם של חקירות וחזרות ושינון. בקיצור, רק בנקודה הזו, אנחנו צריכים להבין שהוא לא שולט בזה. ולכן, בואו לא ניכנס איתו לוויכוחים. עכשיו אם אנחנו מתחילים את הבוקר, ובאמת אנחנו רוצים שהוא יקום בזמן לתפילה, אבל שנייה אחת, בואו נבין אותו. אז בואו ננסה לחשוב איתו ביחד עוד לפני שאנחנו נפרדים ממנו בנשיקת לילה טוב, בחיבוק. כן, זה עוד דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. המתבגר שלנו, אתם מכירים את השלב שאמא רוצה לתת נשיקה על הלחי, ואומר, אמא, די, נו באמת. אבל הוא באמת רוצה את זה, הוא באמת זקוק לזה. המתבגר שלנו זקוק להרבה חום, חום אמיתי. ונכון שקשה לו מבחינה פיזית, אבל הוא באמת אומר לנו, אני צריך, רק תנסו לעשות לי את זה בצורה יותר נעימה. אז אני בוודאי מבין שיש פה זה סוג של תקשורת לא מדויקת. ההורים דורשים, רוצים דבר אחד, המתבגר דורש לעצמו דבר אחר, אבל יש שיח, כאילו שיח חרשים. אז לך תבין, איך אפשר להבין באמת מה קורה פה בבית? אז אני יכול להגיד לכם, מאזינים יקרים, שלצורך הנושא הזה, אנחנו, יש לנו את הזכות לארח בתוכנית שלנו את הרב בן גרה, ואני רוצה להגיד לו ערב טוב לרב בן גרה. שלום לכבוד הרב.
ערב טוב יקירי, מה שלומך?
תודה, ברוך השם, אני מאוד מאוד מודה לרב שהסכים להיות איתנו כאן בתוכנית בסוגיית המתבגרים הלא פשוטה והסבוכה. ואני אציג רק למאזינים שלנו שהרב בן גירא הוא ראש ישיבת בית השם, ויש לי את הכבוד מהסיבה הפשוטה, הניסיון שלכם כבוד הרב עם המתבגרים הרבה שנים, והשאלה שהייתי רוצה להפנות אל כבודו זה בעצם היא, המאפיינים של המתבגר היום, האם הם שונים מעבר? היום זה מתבגר אחר מפעם? מה הרב חושב?
אוקיי, זה שאלה שאני האמת שזה לא נכון. המתבגר הוא אותו מתבגר. Okay. אם אנחנו נסתכל קצת על התורה, יש לנו שתי סיפורים דרמטיים על מתבגרים. כי משה רבנו בפעם הראשונה שיוצא מהבית של פרו, ואנחנו פוגשים אותו עם המצרי שהוא תומן בחול, הוא בעצם בגיל, יש מחלוקת במדרשים, אחד אומר 14 ואחד אומר 17.
אוקיי.
והמקרה השני שיש לנו זה הטרגדיה הגדולה, זה המחירה של יוסף, יוסף בגיל 17.
נכון.
השאלה באמת מתי זה נקרא גיל ההתבגרות. אז היום אנחנו רואים שיש ילדים מתבגרים בגיל 10.
זה בדיוק מה שהתחר בתחילת התוכנית, ציינו את הנקודה הזאת, היום כבר בגיל 10 באמת מתבגרים.
כן, זה באמת, אנחנו באמת, זה באמת שונה לכל ילד בנפרד. זאת אומרת, יש ילדים שהם יותר בוגרים, אבל אני באמת לא יודע אם זה באמת תלוי בילד, זה תלוי במי שישקע אותו. אני אגיד לכבודו משהו, אני שמעתי לפני 4 שנים על קנה סוף הסיני. הרב שמע על זה?
לא, לא זכיתי.
איך מגדלים קנה סוף סיני.
טוב.
זה פשוט מאוד, לוקחים שתיל, ושמים אותו באדמה ומתחילים להשקות אותו, משקים אותו בשנה הראשונה ולא קורה שום דבר, וגם בשנה השנייה ממשיכים להשקות אותו וגם לא קורה שום דבר. במשך 6 שנים משקים אותו ברציפות במשך כל השנה ולא קורה כלום.
איזה עקביות.
בשנה השישית הוא צומח בממוצע לגובה של 20 מטר.
וואו, מדהים.
זה מפליא. רק כולם שואלים מה, מה קרה, מה קרה כל 6 שנים האלו, אז קרה משהו מאוד נסתר. פשוט מאוד צמחו שורשים במשך 6 שנים, ואז שהשורשים מספיק עמוקים, הוא יכול לצמח לגובה ממש גבוה. אז זה אחד אולי הבעיות הכי גדולות שיש לנו עם מתבגרים, שאנחנו לא שמים לב לשורשים. ולפעמים שאנחנו פוגשים מתבגרים שפתאום נעים בתנודות מאוד גדולות, אנחנו לא יודעים לשים לב, אולי יש לילד הזה שורשים מאוד גדולים, ולא שמנו לב לזה. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו ממש פנויים לראות שילד שמתבגר ובא מתחיל לשאול שאלות, תכף אנחנו נכנסים לפאניקה והתקפי חרדה, ומה יקרה עם הילד, ולאן הוא הולך, ומה קורה.
כן.
בזמן שהוא, לא, ההפך, הוא מרגיש בטוח יותר להיות בבית ולהגיד את הלבטים שהם חלק מתהליך ההתבגרות שלו, כי התבגרות אומר שאני מתחיל לקחת אחריות על עצמי, ואני קצת נפרד מההורים שלי וההישענות שלי עליהם.
זה שלב ההיפרדות, מצוין.
זה שלב ההיפרדות.
כן. אולי נחזק את... כבודו יכול לחזק את הנקודה הזו מהסיבה הפשוטה, כי הורים בעצם נתקלים בקושי. פתאום הילד מדבר, פתאום הוא נהיה מאן דאמר. הוא אומר מה שהוא חושב, הוא מרשה לעצמו להביע את הדעה שלו. לי לא נראה. מה זאת אומרת לא נראה לך? מי אתה עד עכשיו? פתאום היית כזה מין ילד קטן שעושה מה שאומרים, ופתאום הוא לא. והנה עכשיו מה שאנחנו שומעים, שעד רבה אנחנו צריכים לשמוח מהעובדה שהוא מתחיל לקחת אחריות על הדברים שלו.
100%.
אוקיי. ואז אחד...
אני אנסה להגיד משהו הרב, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יהיה קצת חריף, אבל אני אגיד את זה.
עד רבה.
מה השיחה הראשונה שאני צריך לעשות עם נער שעשה בר מצווה?
וואו.
בעצם, מה השיחה שאנחנו עושים? שאנחנו אומרים לו ששלום, הגעת לעול מצוות, ועכשיו אתה חלק מעם ישראל. ואני חושב שכולנו רומזים לו שמהרגע אתה לא יכול לבחור יותר.
זה משהו שונה.
שהשיחה הייתה צריכה להיות בדיוק אחרת. שעכשיו אנחנו יכולים להגיד לילד שהוא יכול בעצם מה? לבחור.
מעצימים את הכוח שלו עכשיו.
בוודאי, עכשיו ניתנה לו אחריות שהוא יכול לבחור. ואם אני באיזשהו מקום מנסה להציל עליו ולספר לו מתוך החרדות שלי שאני אבחר בשבילך מה טוב לך, כי אתה עדיין לא יודע.
כן.
אז זה ייצר אצל הילד מצוקה נפשית ורגשית, שבעצם כרגע הוא זקוק לפתח אחריות עצמית ולהתחיל לבחור, והוא פשוט מאוד ינסה לבחור בדרך אחרת אם אני לא אתן לו את האופציה לבחור.
אז בוא נאמר, אני רוצה ברשות הרב בחילה, אם עכשיו דוגמה, אני רוצה לרדת לרמה הפרקטית שלנו. אני יודע שהמאזינים, אחד הדברים שהם, אחד המאפיינים זה שהמאזינים רוצים מרשמים. אז מה אני עושה, עכשיו מחר בבוקר? הילד אומר לי, אני בוחר לא לקום להתפלל מחר. נתת לי את האחריות ואני עכשיו יכול לא להתפלל. או, הנה אני יכול להתפלל, לא חייב במניין, אולי בגלל שאני בוחר כך. זה הרי משהו פה מאוד מאוד עדין, כמו ששמענו את המאזין מקודם, שאמר שהנער המתבגר מחליט שהוא בוחר עכשיו ללכת לישיבה שלומדים שם גם כן מקצועות החול למשל. ולהורים זה, יש הורים שזה קשה להם, יש הורים שיסמכו מזה כמובן. אבל יש אחרים שבשבילהם זה בעיה. והנה הבחירה פה עכשיו בידיו. אנחנו נותנים לו לבחור?
אז אולי נוסיף למצוקה הזאת עוד מצוקה?
בהחלט, עד רבה.
שאולי קצת, מי שכן פנוי להקשיב, אז הוא ידע קצת יותר למה אנחנו מדברים. אחד הסיוטים הכי גדולים שלי עם הילדים שלי, זאת אומרת, אני מספר את זה אצלי בבית, כן?
כן.
אני לא באתי לתת מוסר לאף אחד, ואני אגיד מה אני חווה בבית. שאתה רואה את עצמך גדל שוב. ואז ממילא מה קורה? אתה רואה שכאילו יש משהו שהוא גדל לידך, וזה בעצם תוצאה ישירה שלי, ויש לי איזו הרגשה שהוא הולך לעשות את כל הטעויות שאני עשיתי. ואז הגיעה לידי האופציה הנהדרת לתקן אותו. זאת אומרת, אם בעצם לא הצלחתי לתקן אותי, אז יש לי עכשיו אופציה לתקן אותו.
כן.
מה הסיכוי שזה יקרה? זאת אומרת, בסופו של דבר, כן, אני הולך ללחוץ לו על כל הפחדים שקיימים אצלי. זאת אומרת, אם אני לא מודע בצורה מאוד מאוד ברורה שילד אומר, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה לקום להתפלל, אם אני לא מודע בצורה מאוד ברורה שזה הדרך של הילד שלי לספר לי כרגע שהוא נמצא במצוקה רגשית, והוא לא יודע למה הוא צריך לבחור, ואם אני מתייחס למה שהוא עושה ולא למה שהוא מרגיש, אני פותח תיבת פנדורה.
מדהים. אני משפט הזה, אני חושב שהוא חשוב מאוד. אני פועל לפי מה שהוא עושה ולא לפי מה שהוא מרגיש, וזה הורים צריכים לדעת.
אני חושב שהיום אנחנו נמצאים במצוקה הרבה יותר גדולה בנושא הזה. זאת אומרת, אם אנחנו לא נפסיק בגיל מאוד צעיר להתחיל להתייחס לא למה שהם עושים אלא למה שהם מרגישים ומה גורם להם להתנהג את מה שהם מתנהגים, ואנחנו נפסיק להתייחס תכלס להגדיר את הילד לפי מה שהוא עושה ולא מה שמנהל אותו, הבעיה היא קודם כל אצלנו, כי אנחנו לא יודעים לדבר רגשות. אנחנו בעצמנו מתנהגים את מה שאנחנו מרגישים. ולהגיד לאנשים מתחיל להשתנות, זה קצת מורכב, אבל אנשים צריכים לדעת שצריכים ממש להפסיק להתייחס למה שהוא עושה, כי ילד זה לא דף ציורים. ואם אני לא אחתור לקשר במציאות המורכבת הזאת שאנחנו חיים, ברוח הלא מצויה הזאת. ואם אני לא אחתור לתהליך חגשי ביני לביניהם, וישבור את הקירות האלו, הם יגיעו לרגע שהם יחפשו את הרגשות האלו להכיל אותם במקום אחר, וזו הסיבה שהם מתחילים לבחור לעשות נגד הרצונות שלי, בגלל שהם לא מצליחים להכיל את עצמם רגשית, ואז הם אלה הם נאבדים, ואז הם רוצים משמעות לחיים. ואנחנו חושבים ש... אנחנו חיים באיזה משמעות אבסולוטית שהם תכף צריכים ללכת אחרינו, אבל אם הרגשות לא יסתדרו אצלם, לא יקרה שום דבר.
נכון מאוד. נכון מאוד.
הפחד היותר גדול, זה לא שזה נעשה בצעירות, זה
אנחנו רואים ילדים בחורים בגילים יותר מבוגרים פתאום, שהיו בישיבה והכל היה בסדר, ויום אחד לא מבינים מה הם עושים. זאת אומרת, אם אנחנו נעמוד מהצד ונגיד הכל בסדר, זה לא יעבור אותנו.
אני שומע.
קצת שני, כן, אני יכול עוד מילה רב?
בהכם, מה זאת אומרת? מה השאלה? ודאי. יש לנו עוד כמה שאלות לרב, זה לא רק השאלה היחידה.
אני חושב שיש איזה, המובן מאליו, הוא כבר לא המובן מאליו, אנחנו חייבים לשים לב על הדבר הזה. אני אגיד למה אני מתכוון. אני מקווה שאנשים יבינו מה שאני אומר, כן? שלא תחו את זה למקום לא נכון. אם יש לי בחור בגיל 13-14 בדור הזה, שיוצא בשבע בבוקר מהבית וחוזר בתשע בלילה, אם אני לא מבין שזה נס, אני לא מבין כלום. זאת אומרת, אם הוא נכנס לבית, הביתה אחרי יום כזה, ואני לא עומד ונמצא ברגשות שאני צריך לבקש מהבחור הזה ברכה, כי הוא עושה משהו שהוא מנצח את כל העולמות בדור הזה, זה אומר שאני לא יודע לתת ערך לדברים הטובים שאנחנו עושים.
אני שותק מהסיבה אחת, הרב, כי הדברים הם כל כך חדים וכל כך משמעותיים, וצריך באמת, כמו שהרב אומר, להפנים אותם ולהבין עד כמה. כי בעצם, להורים זה מובן מאליו. מה זאת אומרת? אתה בן ישיבה, ואתה צריך ללכת ללמוד, תקום ותלמד, וזה מובן מאליו.
ואני אגיד לכבודו את הצער שאנחנו קוראים. אנחנו מתעסקים עם החבר שלו כל כך מצליחים. ואתה רואה שיש בתים מצוינים, שרוב הילדים שם הם הצליחו והם מוצאים בישיבה, ואתה רואה שבעצם הבית כל כך עסוק בילד הזה שנושר, שמזליחים את כולם.
כן, זה נכון.
אבל כן אתה רואה, שאם כולם היו מקבלים את המקום שלהם, אז גם הילד הזה היה רוצה ללכת בדרך הזאת. רק הוא היה לו צורך רגשי יותר גדול משאר הילדים, והוא הבין שאם הוא ילך בישיבה כמו כולם, הוא לא יקבל את זה.
מכאן אני רוצה להוביל את זה לנקודה נוספת. בכלל עכשיו בדיאלוג מול המתבגר, כן? האם יש בכלל מקום לנסות להסביר למתבגר שלנו מה ההורים שלו חווים? הרי סוף כל סוף יש גם שני צדדים למטבע, יש את הצד של ההורה פה. אנחנו תמיד מסתכלים על הקושי של המתבגר, אבל אני רוצה, ואמרתי בתוכנית היום, לדבר גם על הקושי של ההורים. האם יש בכלל מקום של לשאת ולתת לו להבין או להתחבר לקושי של ההורים ברמת מה שהם חווים?
אני אגיד את זה בצורה הכי חריפה שאפשר.
כן.
ואני מבקש 1,000 מחילות. שמתחילים לטפל בילד שיש לו קשיים, נער שכבר עבר כמה מסגרות ויצא, והיה תהליך, והוא נמצא במצוקה. תכף אחרי שמתחילים לבנות אותו וקצת לבנה לו הביטחון העצמי, אתה תכף מגלה שיש לך חסך, שאתה חייב לשתף את הבית. זאת אומרת, אם אבא שלו לא מרוצה ממנו, ואמא שלו נמצאת בזה תהליך שהיא לא יודעת איך להכיל אותו, ושניהם נמצאים בהתקפי חרדה, ולא יודעים איך להכיל את הילד, אז אתה אומר, תכף אני צריך לטפל בילד. אני צריך לטפל בהורים.
כן.
ואז אני אלך רגע להורים, ואז אני פוגש את ההורים, ואני אומר, זה קטון עליי. אני לא יכול עכשיו לתקן את זה, זה הם. ואז אתה תהיה בזה מקום נקודה של מצוקה, ואתה אומר, טוב, כאשר עבדנו. היום אנחנו עושים דבר אחר. סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל אני חושב שאם אנשים שמתעסקים בחונכות שומעים אותנו, אנחנו מלמדים היום ילדים לעזור להורים שלהם. ילד צריך להבין שההורים שלו לא יכולים להכיל את המצוקה שהם נמצאים בה. זה מצד הילד. מצד שני, שזה דבר מאוד משמעותי, אני לא חושב שמישהו מבין היום בתור הורה איזה ניסיון יש לילדים שלנו. אני, בגלל שאנחנו חשופים, כבודו יודע, אנחנו כן. עובדים ביחד, ברוך השם,
כן.
וחידים של הקדוש ברוך הוא. אני פוגש את הילדים, אני מסתכל, אני אומר, אם אני הייתי בגיל הזה, מה היה קורה איתי? אני באמת הייתי עומד בזה?
אני חושב שזאת שאלת, אחת השאלות שאני הייתי רוצה להכוון בעצם את ההורים המאזינים שלנו כאן, כדרך לנסות לרקח או אולי להוביל למשהו מוצלח יותר. וזה אומר, תסתכלו על המתבגר, תראו אותו בעיניים שלכם, תראו את עצמכם, ותפנו את השאלה לעצמכם. איך אתם הייתם מתמודדים במצב הזה? איך אתם הייתם כשהייתם מתבגרים? ואולי מתוך ההזדהות והכניסה לעולם של הילד, מבט שלכם, אני חושב שאפשר לייצר לפחות דרכים, לא רק, לא דווקא למילות, אלא לבנייה מחודשת ולהתקשרות אמיתית עם המתבגר שלנו.
זאת אומרת, בבסיס, קודם כל, אם ההורים יכילו את הניסיון הזה שהילדים עומדים בו, אני חושב שקצת המצוקה תירגע, ואז הם יסתכלו קצת על הילדים שלהם בהרגשה יותר ערכית. אני אגיד לכבודו, אני אמרתי למישהו משהו שבוע. אנחנו חיים בזה מושג שנקרא ירידת הדורות. כן, זה ככה גדלנו.
כן.
אבל משום מה, משהו לא מסתדר. איך אפשר להגיד שיש ירידת הדורות אם הניסיונות עולים?
נכון. ובכל זאת?
אז אני חושב שהמושג של ירידת הדורות הוא לא נכון.
בתפיסה של, בהבנה של, מה הכוונה?
מה זה ירידת הדורות? כי כל הגדול המחלורו ייצור גדול ממנו. ואם נתנו לנו ניסיון כזה בלי כלים, כי לדורות הקודמים היה כלים. כשאנחנו יודעים נתנו לילד בגיל 14 להתמודד מול עולם של מה שמתמודדים היום, זה אומר חז ושלום, הנקודת אני מאמין הראשון שלנו, שלא נותנים לאדם ניסיון אם הוא לא יכול לעמוד בו.
נכון, ואז באמת הוא יכול.
זה עליית הדורות.
כמה הוא גדול. באמת הניסיונות גדולים ועצומים. למיד בגרים.
כשאנחנו לא ניתן להם את המקום הזה, שאנחנו מערכים אותם ומכבדים אותם על עצם הניסיון הזה?
אני שומע. טוב, אנחנו יש דברים ששומעים מהשתיקה, אנחנו שומעים את מה שמאחורי המילים. הרב בן גרה, ראש ישיבת בית השם, אני מאוד מודה לך בשמי ובשם כל המאזינים שהיית איתנו כאן בתוכנית, ואני מאמין שיש לכבוד עוד הרבה מה להחכים אותנו, ואולי נזכה בהמשך.
תודה רבה.
שם ישמור אתכם, תודה.
אני מאוד מעריך את מה שכבודו עושה לכל עם ישראל. אני חושב שזה. תודה רבה.
תודה רבה, ישר כוח.
תודה רבה.
כל טוב. אז אנחנו לומדים קצת אולי להתבונן בעיניים בוגרות יותר, על המתבגר שלנו, ולנסות לראות באמת מה הוא עובר, מה הוא חווה, ומה אנחנו, בעיניים שלנו, יכולים כבר לשנות את המבט. בואו נקשיב. נקשיב לעצמנו. נקשיב למה שנמצא בתוכנו. בואו נקשיב לצלילים שיכולים לעזור לנו להבין את הדברים קצת אחרת. אנחנו בתוכנית שלנו. אז מה עושים? וכאן אנחנו מצפים לכם לשמוע אתכם. מה יש לכם להגיד על המתבגר, מה הוא עובר, מה אתם עוברים, מה אפשר לעשות כדי שזה יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר נעים. ואתם מוזמנים לצלפן אלינו כאן לתוכנית שלנו 03-5-00-93-93, מנער ועד זקן.
איתי צדיק נזב ו צדיק נזב וזרו מבקש לכם. נער הייתי גם זקנתי ולא הייתי צדיק נזב ולא צדיק נזב וזרו מבקש לכם. השם עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו השם יברך את עמו ושלום, השם עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו.
כן, מאזינים יקרים, אנחנו עומדים לסיים את השעה הראשונה בתוכנית אז מה עושים, כאן רפאל קליינמן, ואנחנו נחכה לכם בשעה השנייה מיד אחר הפרסומות ואחר החדשות בסוגיה שלנו, סוגיית המתבגרים. אתם מוזמנים לטלפן אלינו, להציב שאלות, לספר, לשתף חוויות עם המתבגרים והמתבגרות שלכם בבית. יש לכם עצות, רעיונות, דרכים ופתרונות, נשמח לשמוע וגם לענות.
הייתי צדיק נזר וזרו מבקש לכם, השם עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום, השם עוז לעמו ייתן, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו ושלום, ושלום.